אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
אחת עשרה ועוד חמש דקות, שלום לכן ושלום לכן מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. ביום העצמאות הקרוב יוענק פרס ישראל לדוקטור חן קוגל, מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית. את הפרס הוא יקבל בתחום הגבורה האזרחית, בעקבות הפעילות של המכון בראשו הוא עומד מאז 7 באוקטובר. זיהוי חללי הטבח והסיוע בחשיפת הזוועות שביצעו מרצחי חמאס דאש באזרחי ישראל באותה שבת, על זה הוא יקבל את הפרס. אתמול, לאחר שהוא התבשר על קבלת הפרס, הוא אמר בצניעות וביושרה כי הפרס הוא לכל אנשי ונשות המכון לרפואה משפטית. קוגל לא יקבל את הפרס בגלל זהותו המינית או פעילותו בקהילה הגאה, שכוללת בין היתר קשר ארוך שנים עם מספר ארגונים אקטיביסטיים כמו אגודה למען הלהט"ב ו-LGBT Tech, אבל הוא צפוי להיות הדמות הלהט"בית המרכזית שאינה בארון, שמקבל את האיתור האזרחי הגבוה ביותר במדינה, פרס ישראל. וזה כנראה בפעם הראשונה זה עשרות שנים, כי היו כמה בעבר, אבל זה לא היה במרכז השיח אז לפחות. צריך לברך כמובן, להכיר בחשיבות של כל אירוע שבו להט"ב פורץ או פורצת דרך או תקרת זכוכית, ועדיין פריצת הדרך האמיתית תהיה כשחבר או חברת הקהילה הגאה יזכו בפרס ישראל, או אפילו יסיעו מסועה ביום העצמאות, בין היתר בגלל פעילותם חסרת הפשרות למען שוויון זכויות, נוער להט"ב ואנשים המוחלשים ביותר בקהילה הגאה. אז נוכל לומר בפה מלא שמדובר בבשורה של ממש, בהכרה רשמית של הממסד, בתרומה ובחשיבות של איש או אישה מהקהילה שלנו למען החברה במדינת ישראל. היום בתוכנית שלנו רעיון קצר וכמה מילות ברכה מאיתנו לאקטיביסטית וחברת הקהילה הגיעה ראות נגר, שנבחרה לאחרונה למועצת העיר תל אביב יפו ברשימת מרץ חוזה חדש. לפי ההסכם הקואליציוני שנחתם השבוע, תיק הקהילה הגיעה יישאר בידי המפלגה בשנתיים וחצי הקרובות. נשוחח איתה על התוכניות שלה לקדנציה הזו. העובד הסוציאלי אליאור מור יוסף יהיה איתנו, ויחד איתו נצלול לציוץ שהפך ויראלי בשבוע החולף, ואיך לא, עוסק בענייני דימוי גוף בקהילה של לנו. נשמע גם על הייצוגים הלהט"בים בדוקו ובריאליטי בשבועות האחרונים, יש המון. נחזור גם קצת אחורה לייצוגים קודמים, נשוחח עם ליטן לישנר, מבקרת הקולנוע שתהיה איתנו. אבל לפני הכל, תגידו שלום למי שמצטרף אליי כאן באולפן, הרי ליסמן, היי.
היי, בוקר טוב.
בוקר רוב, בוא תתקרב למיקרופון. מה קורה?
אני מתרגש. אני גייצתי חולצה בבוקר.
וואו, זה מרשים. אני מלא זמן לא גייצתי חולצה. טוב, נציג אותך, זמר, יוצר, שחקן, רקדן לשעבר או עדיין רוקד?
לשעבר.
אוקיי. טוב, אתה תצטרף אלינו בהמשך, נשמע אותך גם כמה מהשירים שלך פה באולפן במחצית השנייה של התוכנית. זורם?
בטח, מה שתרצה.
יאללה, בסדר. אז בינתיים אתה משוחרר. אנחנו בינתיים נודה לעוסקים במלאכה. טל ניסן, המפיקה ועורכת המשנה. על הסאונד, טכנאי השידור שלנו, טל וניג. אני איתי שיקמן, חלון גאווה. הנה התחלנו.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
לפני שנתחיל, נעדכן אתכם בפסיקה שיוצאת ממש לפני זמן קצר מבגץ. הרכב של שלושה שופטים בראשות ממלא מקום הנשיאה פוגלמן. קובע בית המשפט העליון כי על המדינה לרשום זוגות נשים כאימהות בתעודות הלידה של ילדיהן. עד כה, ברשות האוכלוסין, רשמו רק את האם הביולוגית, ואף שניתן צו הורות פסיקתי על ידי בתי המשפט, הם סירבו ברשות לרשום את האם שאינה הביולוגית. העתירה הוגשה על ידי 9 זוגות של נשים ב-2016, ושמונה שנים מאוחר יותר קובע העליון פה אחד, בפעם המי יודע כמה, שעל רשות האוכלוסין לשנות את דרכה. חשוב לשים לב לדברים של השופט אלכס שטיין, שקבע כי העיקרון הבסיסי הוא שהמדינה אמורה להיות ניטרלי ביחסה אל דפוסי הזוגיות והמשפחה שאזרחיה הבוגרים בוחרים בעבור עצמם. ראות נגר, שלום.
בוקר טוב!
בוקר אור. זמן. את יודעת, אז זהו, אני רציתי להעלות אותך על נושא אחר, אבל בסוף יש כאן פסיקה די דרמטית של בית המשפט, אז אולי מילה שלך על הפסיקה הזאת לפני שנציג אותך?
בשעה טובה ומוצלחת, עבודה של שנים, של משפטניות מדהימות ושל זוגות אמיצות שככה לוקחות את הדבר הזה ומשקיעות בזה את מיטב זמן, שתבין שזה לוקח זמן, כסף, להתייצב כל פעם בבתי משפט ועורכות הדין עושות את זה בהתנדבות, זה לא ככה בקטנה ואני כל כך שמחה לשמוע את זה וזה... רק מראה על החשיבות של בגץ בעצם בחיים שלנו כאן.
לגמרי, טוב, אז בואי נציג אותך, את אחת האקטיביסטיות הבולטות שאני מכיר בקהילה הגאה בעשור האחרון, כזאת של השטח, שיוצאת לרחובות, מניעה פעולות, נלחמת למען הלהט"ב בישראל כבר הרבה מאוד זמן, ועכשיו את פוליטיקאית.
אני קודם כל אוהבת לדבר על מנהיגות ולא על פוליטיקאיות, אז אני מרגישה שאנחנו פה... כל המפלגה שלנו, כל הסיעה שלנו בעצם, מרץ, חוזה חדש, הירוק במרכז, זה סיעה של אנשי שטח שבאות לתרגם את העשייה מהשטח אל המנגנון. הדברים האלה חייבים ללכת יחד, כולנו ראינו את זה במיוחד בתקופת ממשלת הבלהות הנוכחית.
תגידי, במסגרת ההסכם הקואליציוני, נספר, את נבחרת במקום החמישי ברשימת מרץ חוזה חדש למועצת העיר...
חמסה, מקום חמישי, אכן כן.
יפה, ונכנס די בהפתעה, זאת אומרת, לא ציפיתם לכזו כמות של מנדטים, ובמסגרת ההסכם הקואליציוני שחתמה מיטל לאבי, יושבת ראש הרשימה, היא תמשיך להחזיק בתיק הקהילה הגאה, גם היא תהיה סגנית ראש העיר, מחזיקה תיק התחבורה והקהילה הגאה, אבל, ואגב זה אמור להיות רק לשנתיים וחצי הראשונות, ואת אמורה להיות בתוך האירוע הזה, נכון? ספרי לי.
כן, נכון, האמת שקודם כל אני רוצה גם לברך אותך על התוכנית, איתי שיקמן. אני זוכרת אותך תמיד הולך יד ביד כאיש תקשורת עם האקטיביזם הלהט"בי, וזה כיף לראות שגם אתה נכנס ככה למנגנון ומאייש את העמדה החשובה הזאת. אז ברכות גם לך.
תודה רבה, אני לא קשור.
קשור. ולגבי מה ששאלת, אז תיק הקהילה הגאה בעיר תל אביב יפו, זה תיק שהוא מאוד משמעותי, הוא הופך בשנים האחרונות להיות מאוד מאוד חשוב. ואחד הדברים שהיה חשוב בעירייה זה שסגנית תחזיק את התיק, אז ככה מיטל ואני ננהל אותו יחד, הוא נשאר אצלנו בסיעה, אנחנו גם כחלק מהפעולות שנבצע, אנחנו נקים ועדה עירונית בעצם לתיק הגאווה, כמו שיש ועדות עירוניות לתיקים אחרים, אז גם תיק הגאווה תהיה ועדה עירונית. נוביל מיפוי צרכים לקהילה הגאה בעיר תל אביב יפו, זה קורה בערים אחרות, מעולם לא קרה בתל אביב.
כן, שאגב צללה, תל אביב סוג שצללה בדירוג של אגודת הלהט"ב בנוגע לערים הכי טובות ללהט"בים, פעם הייתה ראשונה, שנים תמיד, פתאום עכשיו יצא אליה אחרי מקומות כמו ראשון וגבעתיים.
כן, קודם כל אני שמחה, כי קודם כל זה אומר שיש בעצם פעילות בעוד ערים, זה משמח את כולנו, גם בעירייה וגם בתל אביב יפו, שככה יש עוד מקומות ללהט"ב שמצליחים לפרוץ את הדרך, ואנחנו נמשיך ככה... להוביל את העשייה ולכוון למקום הראשון, וזה כיף שיש תחרות בהקשרים האלה, אני אומרת במרכאות תחרות.
תגידי, את יודעת, תיק הקהילה הגאה בעבר, זה לא בהכרח היה התיק שכולם רדפו אחריו, היה התיק הכי סקסי, ופתאום, יש, היה ממש הבנתי ככה קרב רציני עליו, אני מבין שזה למה מחלקים אותו, כי חן אריאלי דורש את לפחות המחצית השנייה של הקדנציה, נכון?
תשמע, בעיניי לא משנה אם מחזיקה את התיק, חן, מיטל, אני, whoever. בסוף אנחנו כולנו פה למען הקהילה, חן ואני ידידות ומקורבות, ואנחנו גם נעבוד ביחד גם במחצית שלנו וגם במחצית שלה. אבל כן, אני שמחה שזה הפך להיות איזשהו טייטל שאנשים רוצות אותו ורוצים אותו. וגם העירייה רואה בו כאיזשהו תיק מאוד מאוד מרכזי. אז זה חדשות טובות.
לפני שנסיים, את יודעת, אמרתי מקודם, את אקטיביסטית שטח. באמת, אני מכיר אותך משם. זה המקום שלך, שם זה הלחם והחימה שלך. עכשיו, איך זה יהיה עכשיו שבסוף אולי תצאי לשטח עדיין להפגין נגד כל מיני דברים שקשורים לממשל הרחב, אבל בסוף גם עכשיו עד זאת שתהיה חייבת דין וחשבון.
האמת שתמיד הייתי בן אדם שלוקח אחריות ונותן דין וחשבון, לא משנה אם אני נבחרתי למועצה או לא למועצה, אני ממשיכה קדימה. ואם צריך, אם עשיתי טעויות או עשיתי דברים שהם לא בסדר, אני כמובן תמיד פתוחה לשמוע ותמיד אקח אחריות וככה זה בסדר מבחינתי. כאילו, לא, אין לי בעיה עם זה. אני חושב שביקורת זה משהו שבונה אותנו. יפה. היא בונה, וזה נכונה.
אז ראות נגר, מאיתנו פה בחלון גאווה, קודם כל נשמח לשמוע אותך עוד הרבה בתקופה הקרובה, ונאחל לך עשייה ברוכה ומוצלחת, ויאללה, לכי תפציצי.
יאללה, תודה, שיקמה, תודה רבה גם לטל.
ראות נגר, מועצת העיר תל אביב, תודה רבה, להתראות.
ביי.
חלון גאווה, עם איתי שיקמה.
טוב, עכשיו אנחנו לנושא הזה. 180 אלף בני אדם נחשפו לשרשור ברשת אקס, טוויטר לשעבר, של בחור צעיר בשם דיוויד. הוא הציף, שוב יש לומר, את נושא דימוי הגוף בקהילה הגיעה. הוא העלה שם איזושהי תמונה, די גנרית שלו, עומד מול המראה, בלי חולצה, וכותב, כמו שניתן לראות, אני גבר שמנמן, לא שמן בכלל, אבל גם בוודאי לא עומד באידיאל הגוף של ימינו. האבסורד הוא שבתמונה שאלה דיוויד נראה דמותו של בחור צעיר, לא שמן, אפילו לא שמנמן כל כך, אבל מה לעשות, אלו התחושות שלו, הוא המשיך, הוא פירט את הקשיים שהוא חווה, וכאמור, השרשור הזה הפך די ויראלי. אז בנושא הזה אנחנו רוצים לדבר איתך, אליאור מור יוסף. היי אליאור. אליאור מור יוסף? אנחנו מיד נשמע את אליאור מור יוסף, ובינתיים נספר לכם מי זה אליאור מור יוסף. אז אליאור הוא עובד סוציאלי קליני לילדים ובני נוער, מייסד מלאכת צמיחה, שזו תוכנית לטיפול רגשי במערכת החינוך. הוא פוגש בעבודתו את העיסוק הרב של בני הנוער, גם מהקהילה הגאה, בסוגיות של דימוי גוף ומודל היופי. ועכשיו אנחנו נגיד לו שלום, אליאור.
שלום, בוקר טוב, איתי, שומעים?
אנחנו שומעים אותך. עכשיו אני שוב שומע את עצמי פעמיים, אז אני אגיד לטל ונגע הטכנאי שלנו, הנה עכשיו פחות, יופי. עכשיו הכל טוב. אליאור איתנו, שומעים מצוין. טוב, אליאור, קודם כל, אני לא יודע אם אתה ראית את הציוץ הזה, את השרשור הזה של אותו דיוויד, שמעלה את התמונה שלו מול המראה בלי חולצה ואומר, אני גבר שמנמן, שמן, לא שמן, אבל בכלל לא עומד באידיאל היופי. למה אנחנו מגיעים למקום, אליאור, בקהילה הגאה, שאנשים שהם באמת נראים בסדר גמור, מרגישים, וואלה, פח אשפה?
אז קודם כל, אין לי טוויטר, אבל שלחו לי את הציוט הזה, שלחו לי צילום מסך, ראיתי את זה. כמו שאמרת, בהחלט, הוא לא נראה, אתה יודע, משהו חריג במיוחד, אבל ההרגשה הזאת שיש לנו, במיוחד מהקהילה הגאה, ההרגשה הזאת שהעיסוק הרב הזה סביב הנושא של דימוי הגוף, איך אנחנו נראות ונראים, יש אותו בכלל אצל צעירות וצעירים, אבל אני חושב שבקהילה הגאה יש את זה יותר. והסיבה לכך בעיניי זה שאנחנו נורא נורא רוצים להתקבל, אנחנו חווים כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה מצוקות מבחינה של קבלה, אם זה מהמשפחה או מבחינת מדיניות והכל, ואני חושב שגם בקהילה הגאה אנחנו לא רוצים להיראות בצורה לא מתאימה, אנחנו רוצים להיות במרכאות בסדר, לפחות בעניין הגוף, כי יש לנו כל כך הרבה נושאים שהחברה מבקרת אותנו לגביהם, אז אנחנו מבחינת הגוף רוצים, איך אומרים, להיות כמו
מושלמים.
שהחברה מלמדת, מושלמים כמובן, זה
אבל,
נורא.
אבל כן. אני אקח אותך, זהו, קודם כל מה זה מושלם, וב' אתה יודע, אתה יודע, אנחנו דיברתי על דיוויד ודיברנו על הומואים, הומואים זה פשוט נורא נורא בולט שם, זה נורא נורא ברור מהו אידיאל היופי ומה הם הקשיים שם, שוב, אידיאל היופי בעיני המתבונן, אבל בעיני איך שהקהילה הגאה, ההומו היא תופסת את זה, והקשיים שיש שם, ואני רוצה לקחת אותך רגע לעוד אנשים מהקשת הגאה, אם אנחנו מדברים על נשים לסביות, האם יש שם איזשהו אידיאל יופי, או שהן חובות קשיים בגלל שיש אידיאל מסוים, או ששם זה קצת יותר רחב?
בוודאי, בוודאי שיש. יש את זה בכל הקהילה הגאה, אם זה נשים לסביות, או אנשים על הקשת הטרנסית. ובעצם הנושא הזה של דימוי גוף, זה עוד חלק ממשהו גדול יותר, שבעצם החברה מלמדת אותנו איך נכון לנו להיות כבני אדם. איך נכון שגבר יהיה ואיך נכון שאישה תהיה. גם מבחינת התנהגות, גם מבחינת המראה החיצוני, אז גם אצל הבנות זה קיים בקהילה הגאה, ואנחנו רואים את זה, והרבה מאוד בני נוער שרק ככה מתחילים לצאת מהארון ולגבש את הדרך שלהם, במיוחד על הקשת הטרנסית וגם צעירות, נערות, לסביות, מתחילות לעסוק. עכשיו אני אגיד שזה מאוד טבעי לעסוק באיך שאנחנו נראים. זה מאוד טבעי, במיוחד אצל מתבגרות, מתבגרים, ובכלל אצל בני אדם. אבל אני חושב שאצלנו בקהילה הגאה זה הרבה יותר, נראה לי, משמעותי או תופס מקום, כמו בציוץ הזה שסיפרת, כי אנחנו רוצים להתקבל, כי החברה ממשטרת אותנו ובעצם אומרת לנו מה נכון ומה לא נכון.
תגיד, אם אני לוקח אותך לטרנסים, כל הנושא של דיספוריה מגדרית, ואם תרצה דימוי גוף חיצוני בתוך העולם הזה, מה יש לך לומר על זה?
אז קודם כל, דיספוריה מגדרית, אולי נגיד, זה בעצם המצוקה שאנשים על הקשת הטרנסית חווים, שהחברה בעצם לפעמים מבקרת אותם, שהם לא נראים כמו שמצופה מהם לראות, למשל יכול להיות קול שהוא שונה, או מראה חיצוני שהוא שונה, ואז בעצם מתעוררת איזושהי הרגשה של מצוקה, שאני לא בעצם, אני לא נראה כמו שמצופה ממני. ויש את זה, וזה קורה המון. עכשיו, חשוב לי להגיד שאין שום בעיה, אני לא באה באיזושהי ביקורת, לאותם בני נוער שככה רוצים, מה שנקרא, לעבור, יש את המושג לעבור, לראות כמו שמצופה בחברה, זה ממש בסדר. אני בא ואני אומר שההבניה החברתית שיש לנו פה למה נכון, זה בעצם עניין תרבותי, כי בתרבויות אחרות או בתקופות אחרות, המודל היופי הוא היה שונה. והיום יש המון עיסוק בנושא של איך, נגיד אם יש לנו נערה טרנסית, אז איך היא צריכה לראות, או אם זה נער טרנס, אז איך גבר צריך לראות עם שרירים, אבל אני שמח לראות יותר ויותר ייצוגים, של מגוון, זאת אומרת לא כמו בעבר, היום יש, זה מתחיל, רואים יותר ויותר שינוי שאין רק מודל אחד של איך אישה נראית, שזה כמו שחשבנו, לא יודע, בסטריאוטיפ כמו של ברבי או לא יודע משהו כזה.
לפני שאנחנו נסיים את השיחה שלנו, אני רוצה לקחת אותך אולי למקום של המלצות, למי שמאזינה או מאזין לנו, בכל הקשור לעניינים של דימוי גוף, איך היית ממליץ למי ש... אולי מרגיש קצת פחות טוב, או חושב ש, או חושבת ש, שמה שהם מראים, באיך שהם נראים, לא עומד באיזשהו אידיאל. מה היית ממליץ להם? היית ממליץ להם ללכת ולרדוף אחרי האידיאל? היית ממליץ להם לקבל את מי שעצמם? מי שהם? איך היית ממליץ להתמודד עם זה?
קודם כל, הייתי ממליץ, דבר ראשון, אני פוגש את זה הרבה, גם אצל צעירים, אבל גם אצל אנשים יותר בוגרים, והייתי ממליץ, דבר ראשון, להבין שזה בסדר. זה בסדר לעסוק באיך שאנחנו נראות ונראים. לפעמים יש איזושהי פוטיות והאשמה כלפי עצמנו, איך אני עוסק בזה, מה לא בסדר אצלי. אז לא, זה בסדר, זה טבעי, אנחנו חיות וחיים בחברה שמלמדת אותנו שאנחנו צריכים כדי להתקבל לראות באופן מסוים. דבר ראשון, זה בסדר. הבעיה מתחילה כשזה מתחיל להיות כבר להפריע לנו בחיים ובתפקוד, ומתחיל להיות קשה, מתחיל להקשות עלינו, ופה כבר אנחנו מרגישים איזושהי מצוקה. ופה אני חושב שמה שהייתי מציע, וזה עוזר מאוד לבני נוער, ככה שאני מספר להם את זה, זה לזכור שהמרחב שאתם כרגע נמצאים בו, שזה יכול להיות הכיתה בבית הספר, זה יכול להיות המשפחה שלכם, או החברים, או אפליקציית היכרויות, או לא משנה איפה שאתם לא נמצאים, זה לא המרחב היחיד, יש עוד מרחבים, ואם אתם כרגע לא מתקבלים, זה לא אומר שבכל מקום זה יהיה כך. יש לכם מקום, אתם ראויים ואהובים, ואני מקווה שנוכל ככה להיות חברה שיותר מאפשרת את המגוון, כי כולנו שונים, וזה בסדר.
לגמרי. אליאור מור יוסף, עובד סוציאלי קליני, וגם מישהו שאני מכיר הרבה מאוד שנים. אליאור, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת.
תודה, איתי, תודה וכל הכבוד. ביי ביי, תודה.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
בשבועות האחרונים אנחנו רואים עוד ועוד ייצוגים להטאבים בתוכניות דוקו ובסדרות ריאליטי. בטאבו של חנוך דאון, כאן אצלנו, מביאים בהרחבה את הסיפורים של הומואים, לסביות ואפילו טרנסים מהקהילה הדתית הגאה. בתוכנית טיפול זוגי חשפו לראשונה בנות זוג שעובדות על מערכת היחסים שלהן, ובפיקין אקספרס של רשת 13 נתנו במה באמת יפה לסיפור ההתמודדות של אילי אספרי עם חייו כנער בארון, בישיבה דתית.
הסתרתי כל כך הרבה דברים בתוכי.
כאילו אותנו חינכו שהמשמעות של החיים, להקים משפחה. הרגשתי כאילו אין לי ערך לחיים. זה נורא להגיד את זה, אבל כשאתה לא רואה אור בקצה המנהרה ואתה לא רואה איך זה, אז אתה אומר, אין לי ערך.
הייתי הולך לישון לילה לילה, ולפני השינה בקש לאלוהים. בבקשה, ואומר לו בבקשה. שיהיה לי טוב, שאני מאושר. הייתי אומר לו, תיקח את זה ממני, זה לא מי שאני.
ליטן לשינר, שלום.
היי, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור.
היא מבקרת קולנוע, אנחנו נעסוק איתך בהרחבה בנושא של הייצוג הלהט"בי בדוקו וריאליטי בכלל לאורך השנים האחרונות. אז אם אני אפתח איתך אולי את השיחה בכך שבחודשים האחרונים אנחנו באמת רואים ייצוג מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, אפילו לא בחודשים האחרונים, כבר בשנים האחרונות, כאן אם זה מחתונמי והאח הגדול והכוכב הבא ופקין אקספרס כמו ששמענו עכשיו, אבל גם בתוכניות שהן יותר דוקויות, כן? טיפול זוגי וטאבו וארון הקודש כאן אצלנו, זה פשוט המסך שלנו מתמלא בלהט"בים. אז אולי נפתח בשאלה של איזה סוג ייצוג להט"בי אנחנו רואים באמת?
אוקיי, אז באמת כמו שאמרת, זה איזושהי תופעה שאנחנו רואים בשנים האחרונות שמקבלת יותר מקום, ואני נורא שמחה על זה. אבל כמו כל תופעה שנכנסת לחיינו, זה עובד בצורת תהליך. כלומר, אם בהתחלה התעלמו מאיתנו לחלוטין, עכשיו לאט לאט זה נכנס, בהתחלה אני לא רוצה להגיד ללאג, אבל אתה רואה, יש הרבה דמויות סטריאוטיפיות שהיו מכניסים גם בתרבות בכלל ואחר כך בריאליטי, ולאט לאט מתחילים להתייחס לקהילה שלנו אנשים אמיתיים עם בעיות אמיתיות, שזה כיף ומרגש, ואנחנו רואים את הייצוג של זה באמת, בין אם זה עכשיו סיפורי יציאה מהארון, ובין אם זה, כמו שנגיד היה לנו עכשיו בחתונה מזוג גאה. כן חשוב לזכור שזה תהליך, כלומר, נכון, כרגע, ככל הנראה, הרי בריאליטי נורא אוהבים את הסיפורים העצובים וקורי הלב, וכרגע מבחינת הרבה אנשים, הקטלוג והמקום של קהילת הלהט"ב בתוך הסיפורים האלה זה בעיקר סיפורי יציאה מהארון.
כן, אבל יש גם לא מעט, נקרא לזה, סטריאוטיפים שהיו מודבקים יותר אולי בעבר, ואולי עכשיו קצת פחות, למרות ששוב, גם בחתונמי, גם באח הגדול, את יודעת מה? למה נדבר על זה? בואי נשמע רגע קטע מהאח הגדול, מהעונה הראשונה של האח הגדול, ליאון שנידרובסקי, ואז את הקטע מחתונמי מהשנתיים האחרונות. הנה.
הם תאומים, בוריס חולה על חדרי כושר, אבל ליאון שונא לעשות ספורט.
בוריס עשה צבא, ליאון לא יסתדר עם המסגרת. בוריס רוצה להיות פסיכולוג.
ליאון חולם להיות הקופו שנל הבא.
בוריס אוהב ללכת למשחקי טניס וכדורסל.
ליאון לא מבין למה להסתכל על אנשים שרצים אחרי כדור.
גיא, בן 39, תל אביבי, מאוד מאוד ביישן, מאוד שקט, היה לוחם בצבא, הצליח מאוד בחיים שלו, הוא מאוד אוהב ספורט, הוא משחק בקבוצת כדורעף מקצועית ומאמן קבוצות ריצה. אחרי המטר 80 ומשהו של גיא, בוא נדבר על המטר 90 של מתן. הוא רופא שיניים בצהל, הוא עובד בצבא.
אז אנחנו שומעים מצד אחד באמת סטריאוטיפ של, של, של נקרא לזה ההומואית הנשית מצד אחד, ומן הצד השני פתאום ניסיון להדגיש את ההומואים, ושוב זה הרבה מאוד שנים אחרי זה, השניהם מאוד ככה גברים ועבודה מסודרת ומאוד מוצלחים. יש כאן משמעות?
כן, לגמרי. תראה, גם אפשר להתייחס לאיך שהם מאוד הציגו את ליאון, במקום להגיד הוא נורא אוהב אופנה, אלא הוא רוצה להיות קוקו שנל הבא. אפשר להגיד שיש איזשהו תהליך, מנסים, וספציפית מה שקרה בחתונמי, הייתה הרבה ביקורת שמצד אחד היא מובנת, אבל היא מובנת לשני הכיוונים. בגלל שזה עוד משהו חדש שמציגים על המסך, ידעו שיהיו הרבה תגובות של אנשים שיהיה להם קשה לקבל את זה. עכשיו ברור שבקהילה יש לנו ספקטרום של זהויות, אבל אני חושבת שיכול להיות שהמלהקים באיזשהו אופן חיפשו קצת משהו שיעבור לאנשים שפחות מתים על הקהילה, ותמיד יש להם ביקורת על הקהילה, דמויות שיותר יעברו להם בגרון. כי מבחינתם זה היה מאוד מאוד in your face. כלומר, אנשים שברגיל ילכו ויגידו, ההומואים האלה מוכסנים, הלסביות האלה רוקדות על מסעיות, אז אמרו, אוקיי, בואו נעביר איזשהו משהו שיעבור להם טיפה יותר נעים בגרון, ומבחינתנו, עכשיו כשאנשים מהקהילה מסתכלים על זה, מבחינתם אומרים, אוקיי, אנחנו יודעים שיש כאלה וכאלה, אבל בגלל שעד כה בתרבות ובמדיה הציגו לנו רק סוג אחד, אז להרבה אנשים שלא נחשפו לסוג הזה, זה היה נורא נורא חדש. אז מצד אחד אפשר להסתכל על זה בביקורת של, אתם בכוונה בוחרים משהו שיעבור לאנשים קל בגרון, מצד שני צריך להבין ואולי באיזשהו מקום לסמוך שזה חלק מתהליך שכולם מקבלים פתאום ייצוג, ובאמת מנגישים את זה להרבה מהקהל.
ואז פתאום אנחנו מגיעים ל-2024, ולבאמת התמודדות, שוב, זה אמנם מבית היוצר של כאן, ואנחנו מפרגנים לעצמנו, אבל אנחנו לא אלה שיצרנו, אז ניתן נפרגן להם. באמת, העבודה של טאבו וטיפול זוגי, שמביאים ייצוגים שלא ראינו בעבר, במיוחד לא בצורה כל כך נוכחת ועמוקה ומעמיקה. הנה קטע משתי התוכניות האלה.
הנחת תפילין היום?
כמו כל יום. היא עדיין מקפידה. בגלל שעדיין אין מספיק הלכות לטרנסג'נדרים, אז אני שומרת גם וגם. תפילו מתפללת 3 תפילות ביום.
אז מי זו מי?
אני לירון.
לירון.
אני יעל.
לירון ויעל.
קודם כל, הרקע המשפחתי שלנו. יש לנו 3 ילדים. הגדולה בת 7, שהיא שלי עם האקסיט שלי, בהורות משותפת. ויש לנו את אחיה, שהוא בן 8-9.
שעשיתם ביחד.
זה מאוד שונה ממה שראינו גם לפני כמה עשורים עם ליאון, ובכלל גם אפילו מחתונמי ומהריאליטי.
לגמרי. אני חושבת שמה שנחמד בזה זה שהזהות המינית היא כבר נון אישו. כלומר, אם אתה הולך על טיפול זוגי, היא מספרת, אוקיי, אז יש לי ילדה מניסויים קודמים עם גרושתי, עם זוגתי לשעבר, יש לנו עוד ילד משותף, כלומר, היא לא מתמקדת באוקיי, היי, זו הזהות המינית שלי, זו הנטייה המינית שלי, זה העדפה שלי וזה האישו. כלומר, פעם היו נורא אוהבים לשים את זה בפרונט כי זה האישו. הפעם לא, הפעם זה אוקיי, יש לנו, אנחנו באנו לתוכנית בשם טיפול זוגי, במקרה יצא שהבן אדם שאנחנו נמשכים אליו זה אישה, זה יכול להיות באותה מידה בן אדם עם צבע עיניים כחולות. כלומר, זה איזשהו נרמול של זה בתרבות שלנו, והבנה של אוקיי, חבר'ה, זה חלק מהחברה שלנו, זה לא משהו חריג.
אנחנו, אם אני מסתכל איתך במבט של הצופה היום, זאת אומרת, לא הצופה של אז, היום הצופה יבוא ויגיד, תשמעי, בשביל מה אני צריך את כל זה? הרי יש הומואים ולסביות, ובכלל להטאבים סביבי כל הזמן, אני רואה את זה, אני מכיר את זה, או שאני מסתכל על זה בפריזמה תל אביבית ובפריזמה כלל ארצית, זה ייצוג שהוא מאוד מאוד חשוב גם היום ב-2024.
זה חשוב מכמה סיבות, גם כי בסוף, נכון, אנחנו נוטים להסתכל על מדינת תל אביב, אבל בסוף יש לך מקומות, ואנחנו רואים את זה גם בהרבה תוכניות ריאליטי, פתאום מראים לך זוג גאה בקהילה חרדית בירושלים. אז גם באמת לנרמל איזשהו שיח במקומות שהם מחוץ למדינת תל אביב, וגם באיזשהו מקום הייתי עונה לכל אותם אנשים, נכון, אבל הייצוג שראיתם עד כה הוא ייצוג מאוד סטריאוטיפי שמתמקד בעיקר בנטייה המינית. כלומר, אנחנו רוצים ייצוג שלא ידבר רק על זה שאנחנו מהקהילה. כלומר, כמו שבעבר היו עושים סרטים רק על יציאה מהארון, היום אני רוצה לראות סרט על רופא שהוא במקרה הומו או כל דבר כזה או אחר, אבל כלומר, זה לא האישו המרכזי, וזה אני חושבת ההבדל ואותו מענה לקולות הציניקנים. וגם שוב, באמת ייצוג ברחבי הארץ.
יפה, אז אנחנו נמתין ונצפה קדימה לעוד תכנים כאלה. שמעתי שאת קיבלת את הצעה למקיף מילאנו בחינוכית, נכון?
אני מתה על מקיף מילאנו. חייבת להגיד, מחכה שיעשו אדונה.
אז אנחנו נחכה לראות עוד ועוד ייצוגים כאלה על המסך שלנו. ליטן לשינר, מבקרת קולנוע, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, ביי ביי.
חלון גאווה עם איתי שיקמן.
מה זה?
הזמן שלי לפרוח עוד יהיה, יש לי את הכוח לזה. השעון בקצב מי שלא, אני לא דואג בגללו. אם אני לא דואג, למה אתם? לא, אני לא דואג, למה אתם? לא, אני לא דואג, למה אתם?
זה זמן. הסינגל החדש ביותר של הרי ליסמן, שיצא לפני חודשיים, משהו כזה. והנה הוא מצטרף אלינו שוב באולפן, שוב שלום הראל.
שלום, איתי צ'יק.
איתי צ'יק.
אני ישר מקרב.
לא, זה בסדר, כן. בדרך כלל זה איתי צ'יק, זה איתוש, האמת. ההורים שלי קוראים לי איתוש.
איתוש, תקבל איתוש.
בסדר, יאללה, הנה, עכשיו גם המאזינים יודעים איך קוראים לי. הוא היה מביך. התחלנו במביך.
לא, למה? בקרבה.
כן, טוב, בקרבה. אז בוא תספר לי קצת על זמן, על השיר החדש ביותר שלך.
זמן... כתבתי אותו כמובן בזמן המגפה. וואלה. איזה מילה זאת, המגפה.
מגפה, כן. חטפת קורונה?
לא.
גם אני לא.
תימנים לא חולים, וכנראה שגם סינים.
גם סינים כנראה לא, אוקיי.
זה פגש את עצמי חזק מאוד בקורונה, בהיבט של מה קורה כשאין מקצוע, אין תיאטרון, אין מוזיקה, וזה גם הפגיש אותי פתאום עם הציפיות של העולם, בעיקר הציפיות של ההורים שלי.
זהו, זה מה שהיה לי די ברור מהטקסט פה.
כן, כן, כן. בדיוק השבוע הייתה לי שיחה עם אבא שלי.
מה עם ילדים?
מה קורה? מה הדבר הבא? מה ילדים? אמרתי לו, אם אני לא דואג, למה אתם? מכיר את ה...
נשמע שהאבא שלך הפולני, הוא נשמע כמו את נעימה התימניה.
בדיוק, כן, 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 גם וגם. זה אותו, הם התערבבו כבר אחד לשנייה. אז זהו, זה נכתב כמו איזה אימנון, כמו איזה שיר מענה של ביטחון. ועכשיו דווקא להוציא אותו בכל התקופה הזאת של המלחמה, זה גם איזה, פתאום קיבל איזה נופך חדש כזה.
וכשאתה אומר שהשעון בקצב משלו, אני לא דואג בגללו, אז אתה אומר לאבא...
שכנוע עצמי.
אוקיי, לא, תשמע, בסוף אנחנו גברים, לנו אין איזשהו שעון ביולוגי זה, אבל זה משהו... נספר למאזינים, פשוט יש את הבת על ידך, כן. מותר לספר?
בטח, ברור.
יפה, אתה נשוי באושר ל...
ליאור.
ליאור, אתם 14 שנה יחד.
כן, אבל מי סופר?
כן, אני.
אתה.
וזהו, אתה בחור צעיר, אתה בן 32.
כן, נו, מה אני אעשה? זה קרה, התאהבתי, וזה כאילו היה הדבר שהיה צריך לקרות בחיים שלי כדי שיהיה לי את האפשרות לפרוח ולהתפתח. כאילו יש אנשים שקודם כל נוסעים מסביב לעולם, מוצאים את המקצוע שלהם וזה. אני כאילו מצאתי איתו את הבית, ומשם על זה יכולתי לבנות את ה... בניינים.
ומותר לשאול שוב, ללחוץ על, או שאתה אומר, אל תלחצו על העניין של ילדים.
של ילדים?
מה ענית לאבא?
וואו, קודם כל ברור שאבא שלי מת כבר להיות סבא, ואני גם מת לתת לו את זה, אבל המדינה החמודה שלנו שולחת אותנו לארצות הברית.
עכשיו אפשר גם לעשות בארץ, בתהליך לא פשוט, אבל אפשר גם.
אז שתבין כמה זמן אנחנו עובדים על זה, זה קרה... שנתיים לתוך התהליך של יור ואני נמצאים בו, אז זה כבר המון זמן שאנחנו בתוך זה, עובדים על זה, זה... אנשים לא מבינים, תמיד חושבים רק על הכסף שזה עולה, וזה באמת זה...
פסיכי.
ארגזים, כן? כן. כל נקודת הפתיחה של החיים שלנו, כאילו כזוג, היא כל כך אחרת בגלל הדבר הזה, אבל הטלטלות הנפשיות שיש בתוך התהליך הזה, והעיכובים, והפשלות, ודברים שיכולים לקרות, אנשים לא מבינים את המורכבות, אז אנחנו בתוך זה, אבל עם כיוון חיובי ותקווה מאוד גדולה.
טוב, אתה זמר, אתה שחקן.
כן.
אני שאלתי אותך את זה מקודם בשיחה המקדימה שלנו, ואמרנו, וואי, תענה על זה אז, תענה על זה עכשיו, אני אשאל אותך עכשיו, ואתה יותר זמר או יותר שחקן?
אולי זה השתנה בזמן הזה.
יכול להיות, כן, כי אמרת לי משהו אחד, יכול להיות זה השתנה, מה התשובה?
אם אני באמת חושב בפנים על ציפור נפשי, אני חושב שלפני הכל אני זמר, אני מוזיקאי. כאילו, זה נראה לי הדבר הכי מוקדם שאני זוכר בעצמי. ויחד עם המסע של זה, שהשתקתי את זה המון שנים, זה דווקא בגלל שזה היה הדבר הכי פנימי, זה היה הכי מפחיד בשבילי, אז עשיתי איזה דרך ארוכה בשביל לחזור לזה, לחזור הביתה.
יפה. עכשיו, באת אלינו לאולפן לא בשביל לדבר, אלא...
לא?
בשביל... כאילו, גם בשביל לדבר.
גם.
אבל גם בסוף הנוכחות שלך פה היא בשביל לשיר, והבאת איתך את ניצן. ניצן, תגיד שלום. ניצן, מה?
ניצן ציפרוני.
ניצן ציפרוני.
האדיר,
הכוכב. האדיר, חברך אל הבמה מהתיאטרון.
נכון.
יפה. טוב, תכף, לא, תגיד לי עכשיו.
תגיד גם איזה
חתיך
הוא, כאילו גם.
הוא חתיך הורס, אבל זה שהרשינו לסטרייט להיכנס לאולפן, זה כבר משהו...
נכון, אבל הוא מאוד חברותי.
יפה. אנחנו מקבלים אותך כמו שאתה, ניצן.
כן, לא נפלה אותו. אנחנו משחקים ביחד באסוף.
כן.
שזה מחזמר...
בצוותא.
בצוותא, טייק אוף על החיים ועל המוות, עם עידן אלתרמן, מיכאל הנגבי, עידן פרידר, ג'וי ריגר, המון אנשים רבים וטובים, וזה רץ כבר המון זמן, תבואו, ושם נפגשנו ו...
יפה. אז היום הוא יהיה פה על הגיטרה, ואנחנו נפתח בשיר שאנחנו חוגים פה יום הולדת היום.
כן, נכון? נכון, נכון, נכון.
השיר סתם אחד יצא היום.
לפני שנה.
לפני שנה, בואו נשמע.
יאללה.
הרגשתי פתאום את הכלום, אני מביט וזה כלום, לא מתעורר בי מאום, לא מתעורר בי מאום. חייב להגיד את האמת, כי יש לי רק את האמת, עדיף לי שלב ושקט, לב ושקט. כמו שנכנסת, כך יצאת מהלב, לא עשית משהו מיוחד, אבל עכשיו אתה סתם אחד. שנכנסת, כך יצאת מהלב. היו לנו כמה שניות, דקה וכמה שניות, יפות מתוקות סוכריות, כמה שניות סוכריות, אבל זה היה ונגמר, עוד לא התחיל ונגמר, מזל שאתה לא נשאר, אתה לא נשאר. כמו שנכנסת, כך יצאת מהלב, לא עשית משהו מיוחד, אבל עכשיו אתה סתם אחד. שנכנסת, כך יצאת מהלב, לא עשית משהו מיוחד, אבל עכשיו אתה סתם אחד. שנכנסת, כך יצאת מהלב. Oh! 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 כמו שנכנסת, כך יצאת מהלב, לא עשית משהו מיוחד, אבל עכשיו אתה סתם אחד. שנכנסת, כך יצאת מהלב, לא עשית משהו מיוחד, אבל עכשיו אתה סתם אחד. שנכנסת, כך יצאת מהלב.
טוב, וואו, מתי השיר הזה נכתב?
וואו, אוקיי, 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 אתה מתקיל אותי פה. לדעתי באזור השבע שנים אחורה, שמונה שנים אחורה, הוא שכב שם, חיכה לי. זה...
מי נכנס ומי יצא מהלב שלך? כי אמרנו, אתה 14 שנה עם בן זוגך.
נכון. אתה מסבך אותי?
וואי.
סתם לא. תשמע, גם בתוך קשר, אני מניח שכולנו מכירים את זה, יש את ה... במיוחד במקצוע שלי, סתם, שנפגשים כל הזמן עם שחקנים ואנשים, והדלתות המסתובבות האלה כל הזמן, אתה בתוך קאסט, יוצא מקאסט, משחק מערכות יחסים, אנשים, יש התאהבויות כאילו, איך נקרא להם?
רגעיות, חולפות.
כן, רגעיות, אבל אשליה כאילו, זה לא באמת, אבל אתה מתאהב בדמות, בפרטנר, בן אדם, הכל מתערבב שם, אז נראה לי זה היה מין משהו כזה, אני אפילו לא בטוח שאני זוכר על מי זה נכתב, אבל זה על ה... הייתה מין איזה אפיזוד, נראה לי איזה שבוע חשבתי שאני מאוהב או משהו כזה, ו... מהר מאוד הבנתי שזה שטויות, כאילו, אבל זה כיף, זה כיף לחוות ההתרגשויות האלה.
זה כיף לכתוב את זה ולהעלות את זה עכשיו ולהפוך את זה לשיר.
כן, בטוח.
טוב, בוא נלך קצת אחורה, אתה מסכים?
כך.
אפשר, אתה יודע, כי הרי כל תוכנית טיפוסית שמדברת עם הומואים טיפוסים, מדברים על... בוא נשמע את סיפור היציאה מהארון המרגש שלך.
בבקשה.
בוא, מהו סיפור היציאה מהארון המרגש שלך?
וואו, מה זה לא מרגש כזה? קודם כל זכיתי המשפחה שלי, וממש, בהורים מדהים, הכי מדהים, עם סבתות, כאילו באמת כשהם סיפרנו להם את זה, הם באמת היו בנות 200, כאילו, והכל עבר חלק.
יש לך סבתא תימניה, היא בטח בת
200. כן, היא בדיוק לפני איזה שנתיים, נפרדנו ממנה 3 עוד מעט, הייתה ב-96, וחגגה, החתונה שלנו אומרת, זה היום הכי משמח בחיים שלי, כאילו, אבל גם הסבתא השנייה שלי, הניצולת השואה, גם, הכל זרם, כאילו, גם. הייתי בשואה, מה אכפת לי, כאילו, תמיד לי את התחת, אבל תכלס, כאילו, מהסיפורים של ההורים שלי, אני ביטאתי את זה כילד, את השונות שלי הייתה מאוד על השולחן כל הזמן, גם כשאני לא הבנתי אותה, ידעתי תמיד שיש בי איזו חריגות, לא ידעתי לתת לזה שם, אבל זה היה מאוד נוכח, וזאת לא הייתה הפתעה, זאת אומרת, זה לא היה, ההורים שלי לא היו, לא היה איזה סיפור גדול, משהו, ברור שזה מסע לכולם, גם לאמא שלי, זה לוקח איזה רגע, גם בעיקר במקום שהם לא רוצים שיהיה לי קשה, שאני אסבול, כאילו, כן. כזה.
החשש אבל, מחיים קשים.
כן, כן. אבל וואלה, אני רק זוכר, כאילו, אני אומר את זה לאבא שלי, תשמע, אני בזוגיות, וזה בן הפעם, אז מה נעשה עם זה? זוכר אותו כאילו פשוט פותח ידיים לחיבוק, חייך אליי, כאילו עיניים נוצצות, בוא, זה, אני אוהב אותך, אני מאושר בשבילך, כמעט אני מאושר בשבילך, אני זוכר אותו אומר את זה. אז במקרה הזה אני, מה זה זכיתי?
ממש. טוב, אם אנחנו מדברים על, נקרא לזה, גברים, שירים לגברים, זה משהו שמיד יצא ממך, כי הרבה מאוד מהשירים שלך, יש בהם רפרנסים, יש בהם שיח על גבר, שירה של גבר לגבר, שזה אגב משהו שלי מאוד מאוד חסר, כשאני שומע מוזיקה ישראלית, אני לא שומע שירה של גבר אל גבר, וזה כיף לשמוע שירים כאלה, אז מתי זה בא אצלך?
וואי, תשמע, זה דורש לשחרר איזשהו משהו. אתה כותב, אתה תמיד ישר חושב באוטומט, זה לא אמור להיות ככה באידיאל, אבל אתה חושב על... על כבר על הקהל של זה, על החוויה של השומעים, וזה, מצאתי שזה נורא בעייתי, לא רוצים שירים טובים בתוך זה, והייתי צריך לשחרר את זה, כי אני מזה אפילו בעצמי, זה לא איזו הומופוביה פנימית, אבל אתה רואה, אתה מרגיש כשיש שיר כזה, שזה ממסגר איזושהי חוויה, ואני מרגיש, סליחה, ניצי, אבל של הקהל הסטרייטי קשה, כאילו, כאילו אם גבר שומע שיר שגבר שר לגבר, אני לא בטוח תמיד שבכזאת קלות הוא מוצא את היופי של זה, זה כמו אצלי, זה כמו מערכת היחסים שלי עם אישה, כאילו, אני חושב שקשה להם, אז אתה כל הזמן רוצה לעשות את החיבורים האלה.
רגע, יש פה סטרייט באולפן.
בוא נשאל אותו.
סטרייט מחמד, סליחה, וואי, איך אני, וואי, לא יפה.
לא.
ידעתי
למה נכנס, הכל בסדר.
אז מה אתה אומר? אתה חושב שאם אתה שומע שיר של גבר אל גבר, זה מוריד לך?
כן, איצי.
אני חושב שקודם כל, כמו שאמרת, אין הרבה כאלה, אז לא ניתן את ההזדמנות, והבעיה היא שבאנגלית זה מה שלא קיים.
נכון, אין זכר נקבה שם.
נכון. אז אני אגיד, עוד לא פגשתי את זה בשביל לתת על זה את הדעת, אז...
אבל עכשיו, כשאתה מנגן פה ומלווה את השירים, אתה נהנה מהתוכן שחברך יצר פה?
קודם כל, אני חייב להגיד כנגן, שאני קודם כל מקשיב לכל היפהפה שלו, ואני לא מהבן אדם שמקשיב לטקסטים, אבל... לי באופן אישי, אני רואה את החוויה, אני לא מסתכל על זה, אני אומר את כל מה שצריך להגיד בתוכנים שלי לצאת בסדר, אבל אני מבין את הטענה, אני מבין מאיפה הוא אומר.
האמת היא לגמרי, אני יכול להבין. טוב, לא נשאר הרבה זמן, אז יש לנו עוד שיר. הוא השיר, בעצם זה הסינגל הראשון שלך, נכון?
הראשון החמוד שלי.
לא לגעת. יצא אגב בתחילת 23. אגב, מעניין, כי בסוף השיר הראשון שלך יוצא... כשאתה אחרי גיל 30.
נכון.
מה קרה? מה נזכרת?
הסכין.
אי, סליחה. פה אמרנו, זו תוכנית בועטת.
לא, כן, נכון. כן, אבל אין לי אישויז עם זה. זה לקח לי זמן, ואני מתבשל לאט, ומרגיש שהגעתי למקום שבו אני יכול לעמוד מאחורי זה, אז השיר הזה יצא. אני לא מצטער על זה, זה יצא בזמן טוב, בכלל, זה... השיר הזה הוא גם כמו עוד איזה אמנון בשבילי. אל תיקח את זה יותר מדי כבד, לא יותר מדי רציני. תרפרף, כאילו, אל תיתן, אבל תמיד תשמור גם על עצמך בתוך סיטואציה. כאילו, ככה זה.
בוא נשמע.
יאללה.
יאללה. לא לגעת.
קודם לחקור, להביט, להבין, לראות את הכל. איפה מתעגל, מתפתל, מסתלסל, הפרח לגבעול. רוצה לעצור, להכיר, להרגיש, איך זה בנוי. לשים את הידיים,
לעמוד בפיתוי עוד קצת למתוח את הגבול עוד קצת לא לצלול מדי לעומק לא לגעת בפנים עוד לא לצלול מדי לעומק לא לא לצלול מדי לעומק לא לגעת בפנים עוד לא עוד לא לא קודם לחקור להביט להבין לראות את הכל איפה מתעגל מתפתל מסתלסל הפרח לגבעול רוצה לעצור להכיר להרגיש איך זה בנוי לשים את הידיים לעמוד בפיתוי עוד קצת למתוח את הגבול עוד קצת לא לצלול מדי לעומק לא לגעת בפנים עוד לא לצלול מדי לעומק לא לא לצלול מדי לעומק לא לגעת בפנים עוד לא לצלול עוד לא 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 לא
כיף.
וואו, אתה יודע, השיר הזה, זה לקח אותי, שוב, יש כמובן את הדברים שקשורים אלינו לקהילה הגאה, אבל אותי זה לקח כרגע, זה החזיר אותי להתמודדות עם 7 באוקטובר, לא יודע למה, אבל כן, זה כאילו לא לצלול מדי לעומק, לא לגעת בפנים, למרות ש, שוב, אולי כן כדאי לגעת בפנים, או שלא, מה אתה אומר?
וואו, נראה לי במידה, אני מרגיש גם סביב הדבר הזה, ש... בדיוק דיברנו על זה, אבל שאתה בקשר למלחמה, למה שקורה, ולא בקשר, במיוחד שאתה עוסק באומנות, כאילו התפקיד שלנו לשמח ולעשות איזשהו יציאה החוצה, אבל זה נורא קשה. אני ערב משחק גם בסוף העולם שמאלה, שזה מחזמר של תיאטרון הארצי, שרץ כל יום במקום אחר בארץ, ואתה רואה כמה טוב זה עושה לאנשים, וזה מצחיק, וזה מרגש, ואתה בא לפתוח את הלב, אבל את השנייה לפני שאתה עולה לבמה, אתה באיזה קשר למציאות, ואתה, אני חייב לסגור איזה דלת כדי לעלות לבמה ולעשות את זה, אני חייב לא לצלול מדי לעומק, כאילו לסגור רגע איזה מסך למציאות, כדי שאני אוכל להוציא אנשים אחרים מהמציאות. זה השליחות של המקצוע, אז זה מעניין כל הזמן הדואליות הזאת.
אז זהו, זה בהקשר הזה של המלחמה, אבל חוץ מזה, בהקשר הגאה, לא לצלול מדי לעומק, זה קשור אולי להתמודדות כלשהי או לא באמת? כי זה המקום השני שזה לוקח אותי אליו. לימים שלי קשה, שוב, אני, זה מהקשבה, שמעתי את השיר כבר כמה פעמים, אבל עכשיו פה בביצוע לייב באולפן.
כן, תשמע, זה כל אחד והדברים שזה מציף לו והמראות האלה, אבל אני חושב שכן, זה גם על זה, זה גם באופן כללי, על ה... זה קצת הישרדותי, לא ליפול, לא לחרדות של עצמנו, לא לפחדים של עצמנו, לא לכל מיני ציפיות של אנשים איתנו, לא, זרום. זה לא באמת, אני אומר לא לגעת בפנים, אבל זה לא ש... כן לגעת בפנים, אבל לא... לך עם האינסטינקטים וזה. נראה לי בכלל... נראה לי כתבתי את זה על משהו כל כך אחר, אבל אני אוהב שזה מקבל את ה... פתאום את הפנים החדשות.
יש משהו ששמתי לב בקליפים של השירים שראיתי ביוטיוב.
כן.
משהו מאוד, לא יודע אם זה הניגודיות, אבל הצבעים הבוהקים, הצהוב, כתום הזה, פה באת לי באדום מגועץ, חשוב.
נכון.
אתה רוצה, יש משמעות, זאת אומרת, בסוף יוצר, במיוחד שהוא יוצר צעיר, וזה זה בסוף מגיע, הוא מאוד מכתיב את הטון בדברים האלה, זה לא שיהיה לך איזה מישהו בחוץ שאמר לך מה לעשות.
כן, כן. אני חושב ש... די, אין לי כוח ל-50 גוונים של הפור הזה, די, אני... לא, כאילו גם ככה קשה, אני רוצה, כן, הכל צבע, זה גם איזשהו סטייטמנט ברור, אבל כן, בצבע, בצבעים עזים, ולא לנסות להתנחמד, ולא לנסות... אני פעם, וגם זה מזכיר לי את תחילת הדרך שלי כשחקן, אתה כל הזמן נורא רוצה לא לצאת דופן, נורא להשתלב, שלא יחשבו שאתה כזה מדי, שלא יחשבו שאתה כזה מדי, שכל הזמן יחשבו שאתה ורסטילי, שאתה יכול לעשות הכל. אז אני מרגיש שזה שומר, זה שמר עליי בתוך, באמת בגוונים האפורים האלה, כל הזמן, לא להיות בצבע, והגעתי, זו טעות. אני רוצה להיות הכי בצבע, אני רוצה להיות הכי אני כל מה שבא לי.
אז אם ככה, בתיאטרון, דמויות להטאביות, זה משהו שקורה הרבה, כי כרגע, סוף העולם שמאלה, הזכרת, אתה משחק שם את המאצ'ו גבר, לא?
נכון, את הגבר ההודי, את רוג'ר, שברומנים המרוקאית עם סימון, שווה.
איך הגברי?
שווה, מה נגיד? צריך להגיד את האמת.
אז זהו, אתה מרגיש שחסר לך דמויות להטאביות? היית רוצה יותר?
אנחנו פותחים את הדיון הזה.
ודאי.
אני אקצר, אני חושב שאין מספיק ייצוג להטאבי בתיאטרון, זה משהו שעולה, שקורה יותר. עם הזמן...
דמויות להטאביות, לא שחקנים, כי כולם, כל השחקנים להטאבי.
יש שם, אבל... נכון, אבל עד שיש דמויות להטאביות, אני מרגיש ש... תראה, זה מגמה בשינוי, אני גם לא רוצה להלעיז על אף אחד, אבל... הרבה פעמים גם דמויות להטאביות, לא משחקים אותם סטרייטים, גם בקולנוע, גם בזה, וגם כשכותבים דמויות להטאביות, אני הרגשתי, אני בעצמי שיחקתי, את האתנחתא הקומית, מין איזה צבע מאוד ספציפי של הומו, כמו שהחברה תופס, עכשיו זה מקבל קצת יותר מורכבות ועומק, אבל האמת שאני, בדיוק, זה הצגה שירדה, אבל אני זכיתי לשחק במשך שנתיים דווקא דמות מדהימה בתיאטרון המשולש, זה תיאטרון שכולו נוסעים להטאבים וכולו יוצרים להטאבים וכולו מחזות להטאבים של להטאבים, ללהטאבים, שחקנים להטאבים.
נכון. איזו הצגה זו הייתה?
לילה האחרון ברומא. ראית?
לא.
איך לא ראית?
לא. מאוד נהניתי מדניאל בעלי והאחד,
אבל... וואו, זה באמת הצגות מדהימות. תבואו לראות, תעשו גוגל תיאטרון המשולש. אז זה סיפור אהבה של גבר איטלקי, גבר ישראלי, שחקתי את האיטלקי, וזה היה פשוט מתנה, תפקיד חיי.
אז הרי ליסמן, אנחנו פשוט רוצים לשמוע את זמן שלך, הסינגל החדש שלך, ככה, כמו שצריך. אז נגיד לך קודם כל, איך היה?
וואו, היה מדהים, שווה לגייס את החולצה.
מדהים, ולהגיע עד לירושלים. הרי ליסמן, תודה רבה לך שהגעת אלינו. איתוש, איזה כיף.
ביי.
הזמן שלי לפרוח עוד יהיה, יש לי את הכוח לזה. השעון בקצב מי שלא, אני לא דואג בגללו.
כאן ציימנו מאזינות ומאזינים, טל ניסני, העורכת המשנה והמפיקה שלנו, טל וניג, על הסאונד, אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום, בגאווה.
לא עלה